בבא קמא, דף ס"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ס"ו עמוד ב', שורה חמישית מלמטה, במילים והרי מריש. מעמד הקבלת פני רבו, חג הסוכות בבבל, בסוכה הגדולה של ראש הגולה, כל הרבנים נמצאים שם, והנה מגיעה האי סבתא, כמו שמסופר במסכת סוכה דף למד א'. אישה מגיעה, אישה מבוגרת, צועקת לפני רב נחמן. אנחנו יודעים שרב נחמן היה חתנו של ראש הגולה. ראש הגולה, היא אומרת לו, וכל הרבנים מברכים ברכת להישב בסוכה, רוצים לקיים מצוות ישיבה בסוכה, הם יושבים בסוכה פסולה, כי הסוכה הזאת גזולה. גזלו ממנה כנראה עצים בשביל לבנות את הסוכה, אז היא אומרת, הסוכה הזאת היא סוכה גזולה. אף אחד כאן לא יוצא ידי חובת מצוות סוכה. רב נחמן לא קיבל את דבריה. כנראה חשבה שאצל חכמי ישראל זה כמו במקומות אחרים, שאם האדם הוא לא חשוב, לא מקבלים את דבריו. היא אמרה לו, אישה שהיו לאביה 318 עבדים, תארו לעצמכם, 318 עבדים היו לאביה. היא צועקת לפניכם ואתם לא משגיחים בה? מי זה אותו אחד? אברהם אבינו. כמו שמסופר במלחמת העולם, בפרשת לך לך, שכשהוא יצא למלחמה, אברהם אבינו, כדי להציל את לוט, וירק את חניכיו ילידי ביתו 18 ו-300. וכאן מגיעה נכדה שלו, נכדה של אברהם אבינו. היא צובחת לפניכם, ואתם לא משגיחים בה, לא מקבלים את דבריה. אבל האמת היא, שגם אם היא לא הייתה אישה חשובה, ואפילו אם היא הייתה אישה פשוטה, אם הדברים שלה היו דברי אמת, היו מקבלים את דבריה. אז אמר רב נחמן לתלמידים שלו, פאיתא הידה. הכוונה, קולנית היא זו. כל מה שהיא צועקת, היא צעקנית. זה לא משנה אם היא תאמר את דבריה בנחת, או שהיא תאמר את דבריה בקולות וברקים ובצעקות רמים. היא סתם צועקת, היא סתם קולנית. אם מדברים על הלכה פשוטה, גנבו ממנה עצים. סוכה גזולה היא פסולה. נו, אז אם עושים אחד ועוד אחד, זה לא אומר שהיא צודקת? התשובה היא, לא. למה? בגלל פרק הנזקין במסכת גיטין, ששם מפורטים תקנות שתקנו חכמים, ואחת התקנות נקראת תקנת מריש. אדם שגזל מריש, מריש זה קורה, היו בונים אז את התקרה עם קורות כאלה, אדם שגזל כזאת קורה ובנה בית, תקנו תקנה כדי לתת פתח לשווים בתשובה, תקנת השווים. אם אדם גזל קורה ואתה תאמר לו, תראה, אתה רוצה לחזור בתשובה, כל הכבוד, באמת כך צריך להיות, אתה עושה דבר נכון, בוא תפרק עכשיו את הבניין שבנית, תיקח את הקורה, תחזיר אותה, היא קורה גזולה, אתה לא יכול לבנות בתים עם קורה גזולה. אם יאמרו לו דבר כזה, אנחנו מקשים עליו את האפשרות לשוב. אבל כדי להקל, הקדוש ברוך הוא הרוצה בתשובה, המרבה לסלוח. לכן, תקנו תקנה שהקורה נשארת של הגזלן, של הגנב. וגם כאן בסוכה, כשהיו כאלה שגזלו עצים ועשו דבר שהוא לא כראוי, ובנו עם זה את הסוכה של ראש הגולה, העצים האלה כבר שייכים לגזלן. הוא קנה אותם. למה הוא קנה אותם? בגלל תקנה של חכמים. כדי להקל על השווים בתשובה. שואלת הגמרא, בשביל תקנה של חכמים, אתה צריך להגיע לתקנת השווים? הרי איכא שינוי השם, כשאדם לוקח קורה ועושה ממנה תקרה, בניין. השם של הקורה משתנה. דמעיקרא, לפני שבנו עם הקורה הזאת, הקורה נקראת קשורה, זה הכוונה קורה בארמית. והשתה, כעת כשבנו עם זה את התקרה, תללה, היא נקראת תקרה. ותנן, המשנה מסכת גיטין אומרת, למה על המריש הגזול שבנאו בבניין, בבירה, שנוטל הנגזל את דמיו של המריש מהגזלן, והוא לא לוקח את הקורה בעצמה, לא בגלל שהשם של הקורה השתנה, אלא מפני תקנת השבים, כי אם הוא יצטרך לסתור את הבית ולהחזיר את הקורה עצמה, הוא לא יחזור אולי חלילה בתשובה, ולהחזיר את הגזלה, כי זה קשה לו מאוד. רואים שמעיקר הדין היה צריך לסתור ולפרק את הבית כדי להחזיר את הקורה בעצמה, אבל תקנו חכמים שהוא יוכל להחזיר את דמי המריש. תדייק מדברי המשנה שם, תאמה, למה הוא יכול לשלם את דמי הקורה ולא את הקורה בעצמה מפני תקנת השבים? הלב הכי, אבל בלי הטעם הזה, הדר בעיני, היה צריך להחזיר את הקורה בעצמה, אף על פי שהשם של הקורה השתנה. והרי, באותו זמן שרב יוסף עלה לגדולה, זה היה אחרי 22 שנה, שבהם הוא התגלה ברוב גדולתו הפנימית, כשבבבל חיפשו אחד שינהיג את העדה ויכהן בראשות הישיבה בבבל, שלחו לבני ארץ ישראל, כמו שמסופר בכמה מקומות, סוף מסכת אוריות ועוד, שאלו, יש לנו פה מצד אחד, אחד מגדולי ישראל שמכונה סיני, שהוא בקי ב... הרבה מאוד משניות, ברייתות, שמועות, הלכות. ומצד שני יש לנו כאן אחד מגדולי ישראל שהוא מכונה עוקר הרים, שהוא לומד בעמקות ובעיון סברות דקות ועמוקות, דבר מתוך דבר, סברות ישרות. מי מהם עדיף שיבוא להנהיג את העדה? שלחו בני ארץ ישראל לבני בבל ואמרו להם, סיני עדיף, שהוא בקי בהרבה הלכות. אדם יש לו שאלה בהלכה, צריכים לבוא לקבל תשובה, אז הוא צריך אחד שבקי בהמון הלכות. כולם צריכים לבעל החיטים, שזה כוונה לאדם שבקי בהרבה מאוד שמועות, הרבה מאוד משניות וברייתות ועוד. מי היה אותו סיני? זה היה רב יוסף. אבל רב יוסף, היה לו ידיעה שהוא אמור להיות ראש הישיבה במשך שנתיים. אז הוא החליט שהוא לא רוצה לקבל עליו את המינוי. והוא נתן את המינוי למי שהיה מכונה עוקר ערים, זה היה רבא. 22 שנה רבא היה ראש הישיבה, ובמשך כל אותם 22 שנה הייתה קושייה גדולה בבית המדרש, כמו שראינו בסוף השיעור הקודם על דף סמכוו. ורק באותו יום שנפטר רבא ואז רב יוסף קיבל על עצמו את המינוי, משמיים רצו להראות לכולם את עומק עיונו של רב יוסף, שכולם ידעו שהוא בקי מאוד גדול, אבל להראות שהוא גם בעיון רב כוחו בשביל לפרסם את שמו הטוב, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח להכריע ולתת הבנה וחידוש שהתקבל בין לומדי בית המדרש, והוא פרץ יסוד חדש, שכמו שאנחנו יודעים, התורה אומרת על גזלן יש לו ציווי והשיב את הגזלה, תחזיר, גזלת הקורה, תחזיר אותה. גזלת העצים, תחזיר אותם. התורה מוסיפה, אשר גזל. דורשים מזה, כמו שראינו וגם נראה, לפי הלשון הראשון בדברי רב חיסדא בשם רבי יונתן, אשר גזל בא ללמד, אם העצים הגזולים, אשר גזל הם כאין שגזל, יחזיר את העצים עצמם. אבל אם הוא לקח את העצים, גוזל עצים ועשן כלים, מהפסוק הזה דורשת המשנה בתחילת פרק הגוזל עצים דף צדיק ג' עמוד ב', שהוא קנה את העצים, הגזלן, הגנב, קנה את העצים בשינוי מעשה, הוא שינה את העצים לכלים, הם הופכים להיות שלו, והוא צריך לשלם דמי העצים לנגזל. זה שינוי מעשה. חידש רב יוסף, כמו ששינוי מעשה קונה את החפץ לגזלן, ככה גם שינוי השם קונה, והוא הוכיח את זה בראיות ברורות. שואלת כאן הגמרא על החידוש הזה של רב יוסף, שרב יוסף התפרסם בכוח עיונו על ידי החידוש הזה ממשנה מפורשת, המשנה הזאת שכעת הבאנו. כל הסיבה שגזלן שגזל קורה ועשה ממנה תקרה, לא צריך לפרק את כל הבניין כדי להחזיר את הקורה בעצמה, אלא מחזיר את דמי הקורה, זה לא בגלל שהוא קנה את הקורה בשינוי השם, שבהתחלה זה היה קורה וכעת זה תקרה, אלא זה בגלל תקנת השווים. אבל בלי זה היה צריך להחזיר את הקורה בעצמה, אז זה לכאורה סותר את דברי רב יוסף. אמר רב יוסף, מהמשנה הזאת אתה רוצה להקשות? זה לא קושייה, כי הרי מריש שמו עליו. זה נשאר מריש, זה נשאר עם השם קורה, גם אם הוא כעת תקרה, בתקרה יש קורות. זה לא שהקורות התהפכו לשם אחר, הם נשארו בשמם, רק שכשיש לך בתקרה קורה, אתה אומר זה תקרה, אבל הקורה נשארת בשמה. כמו דתניא בברייתא, לגבי בניין בית המקדש שבנה שלמה המלך, אומר הפסוק, צלעות הבית והאובים. מה זה צלעות הבית? אלו המלטטין. זה הכוונה, נסרים גדולים שנותנים בראש הקיר. כאלה נסרים גדולים שנותנים למעלה על הקיר, כדי שעל זה יוכלו לשים את הקורות. זה צלעות הבית. והאובים, אלו הקורות בעצמם, ששמים על הקירות. שעל הקורות האלה שמים את התקרה. אלו המרישות, אמרנו מריש, מרישות, אלו הקורות שעליהם אנחנו מדברים. רואים אם כן, שאף על פי שהבניין כבר בנוי, קוראים לקורות בשמם. אפילו כשזה כבר בנוי, קוראים לזה עדיין קורה, קוראים לזה עדיין מריש. זה ההסבר שרב יוסף נתן. רבי זיירא אמר הסבר נוסף. אני מקבל את החידוש של רב יוסף, ששינוי השם קונה. רק מה? זה בתנאי שזה שינוי השם לתמיד. אבל אם זה חוזר לבריאתו בשינוי השם, לא אבי שינוי, דהיינו. אם העצים הפכו להיות כלים, והם לעולם לא יחזרו להיות עצים, טוב, עצים שנעשו כלים זה שינוי מעשה, אבל אם יש לך מקרה שבו החפץ השתנה שמו, והוא לעולם לא יחזור לשמו הראשון, הוא לא חוזר לבריאתו, זה באמת שינוי השם, והגזלן קונה את החפץ בשינוי השם. אבל שינוי החוזר לבריאתו בשינוי השם לא אבי שינוי. שינוי כזה, שאם תחזיר את הדבר לקדמותו, תפרק את הבירה, אתה לא צריך לפרק, אבל נאמר שהיית מפרק, והיית מפריד את הקורות, אז כל קורה חוזרת לשמה הקודם, בשם קורה, בשם מריש. לכן זה לא נקרא שינוי השם, ולכן זה לא קונה. או, אז איזה מקרה יש לנו כן של שינוי השם? אורות שמתאימים לשולחן כזה, לשטוח ולשים על זה דברים. שבהתחלה זה נקרא אור, וכשמחליטים על זה לעשות את זה שולחן, זה נקרא איצווה. שזה דיברנו בסוף השיעור הקודם גם כן, שזה ממש שינוי השם שאינו חוזר לבריאתו, זה נחשב שינוי השם, וזה באמת קונה. מנסה הגמרא לשאול, וכי שינוי השם שאינו חוזר לבריאתו, מיהווה שינוי, ואילו זה לא יחזור, ואילו זה לא חוזר לבריאתו, כמו במקרה של עיצבה, זה נחשב כן שינוי השם, וזה קונה, והרי אנחנו יודעים שכדי שמי מקווה יהיו כשרים, זה צריך להיות מי גשמים. אדם שרוצה להתאר במקווה צריך להיכנס למי גשמים. אם המים של המקווה התקבלו ונשאבו על ידי כלי, הם פסולים. צריך שהמים יגיעו אל תוך הבור של המקווה במסלול כזה שלא יעבור בתוך כלי. אם הוא עובר בתוך כלי, אז זה נחשב מים שאובים, שזה פוסל את המקווה. ונאמר בעניין הזה, כשרוצים לעשות את המסלול כדי להביא את המים אל הבור של המקווה, לוקחים צינור, חתיכת עץ שחקקו בו ונעשה צינור, הוא נחשב כלי. דמעיקרא, לפני שחוקקים צורה של צינור בבול עץ, הוא נקרא קציצתא, חתיכת עץ, בול עץ. ואחרי שאתה חוקק בו צורה של צינור, אשתא, צינורא, משתנה שמו, הוא נהיה צינור. ותניא כתוב ברייתא, צינור שקודם הפכו אותו לכלי, חקקו, ועל ידי זה הוא הפך להיות כלי, עשו לו בית קיבול, ולבסוף קבע אותו בקרקע, הוא ממשיך דרכו מי גשמים או מי נער למקווה, הצינור פוסל את המקווה, כי זה הופך את המים למים שאובים. כיוון שהיה על הצינור תורת כלי כשהוא היה תלוש, זה נחשב כלי, וגם כעת שהוא מחובר, תורת כלי עליו. המים שעוברים דרכו הם מים שאובים. אבל אם קבעו את חתיכת העץ בקרקע כשעדיין לא היה עליה תורת כלי, עדיין לא חקקו, ורק אחרי שהוא היה קבוע בקרקע לבסוף חקקו ועשה ממנו צינור, הצינור הזה אינו פוסל את המקווה, כי אין שם כלי עליו, אלא דינו כמו קרקע. ואם אמרת שינוי השם מלטאי, זה נחשב דבר לעניין גזלה שהגזלן קונה בשינוי השם. אם כן, גם לגבי מקווה שינוי השם יחשב, ואפילו אם קבע אותו ורק לבסוף חקקו, אז עכשיו השינוי השם, שזה כעת הפך להיות צינור, לפסול את המקווה, כי הרי השתנה שמו על ידי החקיקה, וכעת העץ נקרא צינור, וצינור זה כלי שפוסל משום מים שאובים. לכאורה רואים מכאן ששינוי השם זה לא נחשב. דוחה הגמרא, באמת שינוי השם זה כן נחשב. ושאני שאיבה שהפסול של מים שאובים זה מדרבנן היא, זה רק איסור מדרבנן, ולכן הקלו בו. שואלת הגמרא, אם כן, היא הכי, אפילו דרי שנה, מגם באופן שקודם זה היה צינור ואחר כך קבעו אותו. גם תאמר שמכיוון שכל הפסול של מים שאובים זה מדרבנן, אז זה לא יפסול את המים. מתרצת הגמרא, אף על פי שכל האיסור זה רק מדרבנן, במקרה חמור יותר, שזה יותר נראה כמו כלי, הם החמירו. הטעם, איקה תורת כלי עליו בתלוש. כשקודם חקקו בצורה של צינור ואחר כך קבעו אותו, היה לו תורת כלי לפני שקבעו אותו, כשהוא היה תלוש, לכן החמירו בו. אבל המקרה השני, הכה, כשקבעו אותו כשהוא רק היה חתיכת עץ, אין תורת כלי עליו בתלוש, לכן הקלו בו יותר. אם כן, העמדנו את דבריו של רב יוסף, ששינוי השם באמת קונה קנייני גזלה, ואין קושיה מדברי הברייתא. רב יוסף, יש לו דעה גם לגבי דבר נוסף שיש עליו נידון, האם גזלן קונה על ידו את הגזלה, וזה על ידי ייאוש. אם גזלן גזל חפץ, והבעלים התייאשו, אומר רבא בדף סמכוו, ייאוש קונה. באותו רגע הגזלן זכה בחפץ, וכשהוא יקיים מצוות וישיב את הגזלה, הוא יחזיר מעות, יחזיר דמים, כסף. אבל רב יוסף חולק, לפי דעתו ייאוש לא קונה. מקשה הגמרא על הדברים האלה מברייתא, מייטיבי. הגנב שגונב בסתר בלי שיראו אותו, והגזלן שגוזל בגלוי, והאנס זה אדם שלוקח ומשלם אבל בכוח, אם הם הקדישו את החפץ שהם לקחו באיסור, והקדישו אותו, הקדשן הקדש, ההקדש חל. ואם הם תרמו תרומה על החפץ הזה, תרומתן תרומה. ואם הם הפרישו מעשרות, מעשרותן מעשר. למה? כי הבעלים התייאשו כנראה מהחפץ. אז החפץ הופך להיות שלהם, ולכן הם יכולים להקדיש, לתרום ולעשר. רואים מכאן לכאורה שאיוש קונה, אז קשה על רב יוסף שאמר שאיוש אינו קונה. תרץ את הגמרא, זה לא ראיה, המרי, התם, שם, הסיבה שזה קונה, כי היקה יש גם שינוי השם, זה גם איוש וגם שינוי השם. ובמקרה כזה גם רב יוסף מודה שזה מועיל. דמעיקר, לפני שהפריש תרומה, איך קוראים לפירות? תבל, פירות שלא הפרישו עליהם תרומה, הם טיבלה. והאשתה, אחרי שהוא הפריש מהפירות האלה תרומה, הפירות של התרומה נקראים תרומה. וכן לעניין הקדש. מעיקר לפני שהוא הקדיש, הם נקראים חולין. והאשתה, אחרי שהוא הקדיש, זה נקרא הקדש. אז לכן, מכיוון שגם היה שינוי השם, רב יוסף מודה שיוש קונה. אמר רב חיסדא, אמר בשם רבי יונתן, ויש כאן שני לשונות בדבריו. לפי הלשון הראשון, הוא מביא הוכחה, ששינוי קונה, ולפי הלשון השני הוא מביא הוכחה הפוך, ששינוי אינו קונה. אז לפי הלשון הראשון, מניין לשינוי שהוא קונה? שנאמר, כמו שכבר הבאנו את הפסוק על גזלן, התורה מצווה אותו והשיב את הגזלה אשר גזל. אז היה מספיק שיכתוב והשיב את הגזלה. מה תלמוד לומר? למה התורה מוסיפה את המילים אשר גזל? זה כדי ללמד. אם הגזלה היא כאין שגזל, שהוא לא שינה את הגזלה, יחזיר אותה בעצמה. ואם לאו, אם הוא עשה שינוי בגזלה, אז הוא משלם דמים, כי הוא קנה את הגזלה. דמים בעל מבאי שלומי. ואם תשאל, היי אשר גזל מבאי למיותי גזל אביו, שאם אביו גזל מאדם אחר, ובאו לבקש ממנו שישלם, אז הוא נשבע לשקר שהוא לא גזל, ואחר כך הוא הודע, מכיוון שהוא נשבע לשקר והודה, אז הוא חייב שם גזלות. צריך להוסיף לקרן גם חומש. והוא גם היה צריך להביא שם. אז אם אחר כך האב מת, גם במקרה שהבן צריך לשלם את הקרן שהאבא גנב, הוא פטור מלשלם את החומש. וזה לומדים מה שכתוב, והשיב את הגזלה אשר גזל, דווקא אם הוא גזל, אבל הוא אינו מוסיף חומש על גזל אביו. אבל זה לא קושייה, כי אף על פי שבאמת דורשים מאשר גזל למעט שלא מוסיפים חומש על גזל האב, אבל אפשר ללמוד מזה גם ששינוי קונה, כי אם כן שזה רק בא למעט גזל אביו, נכתוב רחמנה וישיב את גזלו. אם זה הגזל שלו הוא צריך להוסיף חומש, כי כתוב בהמשך שם וחמישיתו יוסיף עליו. אבל אם היו רוצים רק למעט שמוסיפים חומש על גזל שלו ולא על גזל אביו, היה מספיק לכתוב וישיב את גזלו. למה מוסיפה התורה אשר גזל? למה לי? למכתב, אלא שמה מנתרתי, לומדים מפה גם ששינוי קונה. זה לפי לשון אחד שרב חיסדא בשם רבי יונתן מביא ראיה ששינוי קונה. והיא כדה אמרה לפי לשון אחר, אמר רב חיסדא, אמר רבי יונתן, מניין לשינוי שאינו קונה? מהתורה. שנאמר, הפסוק אומר, והשיב את הגזלה מכל מקום. לא משנה אם זה כן שגזל או לא כן שגזל. ואם תשאל הכתיב אשר גזל, ואם זה דרשנו שדווקא אם זה כן שגזל יחזיר, ההוא, הפסוק אשר גזל, מבעי אלי, צריכים את זה לדרשה אחרת, שרק על גזלו הוא מוסיף, שלו הוא מוסיף חומש, ואינו מוסיף חומש על גזל אביו. כמו דברי רב יוסף, שאמר שיוש אינו קונה, כך גם אמר אולה, מניין ליוש אינו קונה, שנאמר, אומר הקדוש ברוך הוא, אני ביקשתי שתבנו לי בית המקדש, תקריבו לי קורבנות, אבל אל תשכחו לפני מי אתם מקריבים קורבנות? לפני מלך. תביאו קורבנות משובחים. ומה אתם הבאתם? גזול ואת הפיסח, חיגרת, צולת, ואת החולה דורשים. גזול דומה דומיה דפיסח. מה פיסח? דלת לי תקנת כלל. אי אפשר לתקן את המום הזה. אף גזול, דלת לי תקנת, אין לו תקנה, הוא נשאר פסול, לא שנה לפני איוש, לא רק אם הבעלים לא התייאשו, ולא שנה אחר איוש, אלא גם אם הבעלים כבר התייאשו, הגזלן לא קונה את זה באיוש, רואים מכאן שאיוש לא קונה. רבא אמר, הוכחה אחרת, מניין רואים שאיוש לא קונה, מאחה. התורה אומרת, תחילת ספר ויקרא, אם עולה קורבנו, המילה קורבנו ממעטת, ולא הקורבן הגזול, שהוא פסול. אימת, על איזה אופן הפסוק מדבר? אילה אם הלפני איוש, שהבעלים לא התייאשו במה שגזלו מהם, פשיטה. ודאי אי אפשר להקריב כזאת בהמה. למה לי קרא? שמה צריך פסוק? הרי הבהמה הזאת היא של הבעלים. ואתה לא יכול להיכנס לעדר של מישהו ולהתחיל להקדיש לו את הבהמות. אדם לא יכול להקדיש דבר שאינו שלו. שמה צריך פסוק? למה לי קרא? אלא לאו, לאחר איוש. שלא נאמר שהפסוק מדבר אחרי שהבעלים התייאשו, ובכל זאת אי אפשר להקריב כזה קורבן. הוא פסול משום מצווה הבאה בעבירה, דהיינו, שמכיוון שהוא לא היה של הגזלן עד הזמן שהוא מקדיש, שכשהוא מקדיש אולי הוא הופך כאן את הבהמה הזאת לקורבן, להקדש, וזה אמור לקנות לו בשינוי השם, אבל זה נחשב מצווה הבאה בעבירה. אם הוא היה קונה ביוש, אז זה כבר היה שלו. וכשהוא היה מקדיש, זה לא היה מצווה הבאה בעבירה, כי הוא הקדיש בעצם משהו שהוא שלו. אבל אם זה הופך להיות שלו בזמן ההקדשה, זה נקרא מצווה הבאה בעבירה. ושמע מינה, מזה שאנחנו רואים שגם אחרי איוש, הקורבן הזה פסול, רואים מכאן שאיוש לא קונה, שמע מינה. ואם תשאל, והרי רבה עודה אמר בדף סמכוו, כשרצו להביא את הראיה הזאת, הוא תירץ שאין מכאן הוכחה שאיוש לא קונה. אלא יכול להיות שאיוש קונה, וכאן מדובר דגזל קורבן דחברי, הוא גזל את הקורבן של חברו, והחידוש הוא שהוא לא יכול להקריב את זה אפילו בשביל חברו. אז התירוץ הוא, אי בהתאם, האם תרצה, אפשר לומר שרב החזר בו אחר כך, הדר בי. והוא באמת סובר שיש מכאן הוכחה שאיוש לא קונה. ואי בהתאם, אם תרצה, אפשר לומר, אחד מנה היו רב פאפה אמרה, אחד מהאמרות אמר תלמידו, רב פאפה, והיו טועים במאמרים של רב פאפה לומר שזה מאמר של רבא, רבו. ובאמת יכול להיות שמצד אחד, אחד מהם סובר שיש מכאן ראיה, שיוש אינו קונה, ואחד אחר סובר שאין מכאן ראיה. יכול להיות שאיוש קונה, רק מדובר פה שהוא גזל קורבן של חברו. למדנו במשנה שאדם גונב בבית דין שדנים דיני כנסות, מחייבים אותו כפל. אבל הכנס הנוסף שיש בגנב, שישלם 4 פעמים את מה שהוא גנב, או 5 פעמים את מה שהוא גנב, זה לא נוהג בכל הגניבות, אלא רק בשור ושה, כמו שהתורה אומרת. כי יגנוב איש, שור, או שה, וטבחו, הוא שחט את השור או השה, או מחרו, הוא מחר את השור או השה, 5 בקר ישלם תחת השור, ו4 צאן תחת השה. ולכן מידת תשלומי 4 ו5 היא לא כמו כפל, היא אינה נוהגת אלא בשור ושה בלבד וכולי, ולא בכל דבר כמעט. שאלת השאלה, מהי? למה באמת פה אתה כל כך מקפיד שהפסוק הוא בדווקא, כשכתוב כאן שור עושה, זה לא מדובר על שאר בעלי חיים. הרי יש משנה בסוף פרק שור שנגח את הפרה, דף נון דלת, מפרטת שם 8 מקרים, שאף על פי שכתוב שם רק בהמה או רק שור או חמור, לא מה שדיבר הכתוב בדברים שכיחים, אבל לומדים מדרשות שלמות, שזה מדבר על כל הבהמות ועל כל החיות והעופות. אז למה כאן, ועמי, למה כאן לא נעלף, לא נלמד גזירה שווה גם כן, שור שכתוב בתשלומי 4 ו5, משור שכתוב לא תעשה כל מלאכה ושורך וחמורך בשבת, כמו ששם מרבים גם חיה ועוף, בדף נון דלד, מבכל בהמתך שבכל זה ריבוי, אז אף כאן לגבי תשלומי 4 ו5 שנאמר שור, נלמד שזה לא רק שור ושה, אלא חיה ועוף כיוצא בהם שחייבים ב4 ו5. שאלה? מה התשובה? אז הגמרא הולכת כאן למהלך שהתורה כותבת כאן פעמיים שור ושה, והיה אפשר לא לכתוב פעמיים. והסיבה שהתורה כתבה את זה, זה כדי שנלמד דווקא שור ושה ולא משהו אחר. אבל יש כאן איזשהו מסלול מסוים שהגמרא הולכת כדי לומר איזה שור ואיזה שה מיותרים. אבל בכל אופן אומר רבא, אמר קרא שור ושה, שור ושה שני פעמים. זה מלמד שזה דווקא מעכב שור ושה אין, חייבים עליהם ארבעה וחמישה, אבל דברים אחרים לא, מידי אחרינה לא. ואם תשאל המרי, היי מיתר, איזה שור ושה מיותרים? אם בהתחלה נשאלת השאלה, אולי הפעם הראשונה שכתוב שור ושה, וכי יגנוב איש שור עושה, וטווחו מחרו או הפעם השנייה שכתוב, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה. איזה פעם זה מיותר? פעם הראשון או הפעם השני? אילי משור ושה דסייפה. מה שכתוב שור ושה בחלק השני של הפסוק, זה מיותר, מיותר. דנכתוב רחמנה, שהיה מספיק שהתורה תכתוב, כי יגנוב איש שור עושה, וטווחו ומחרו, חמישה בקר ישלם תחתיו, אתה מבין תחת השור שהוא בקר, וארבע צאן תחתיו, תחת השה שהוא צאן. אז זה לא נכון, כי לא היה אפשר לכתוב כך, כי אם כתב רחמנה הכי כך, הווה אמינא, הייתי סבור לומר, בהי שלומי תשאל לכל אחד ואחד, כל מי שטובח שור עושה צריך לשלם גם חמישה בקר וגם ארבע צאן. וכי תימא, האם תאמר שלא היינו טועים בזה, כי הכתיב התורה כותבת תחתיו תחתיו פעמיים, חמישה בקר תחת, נאמר שלא היה כתוב שור תחתיו וארבע צאן תחתיו, אבל כתוב פעמיים. ואם התורה מתכוונת שישלם את כל התשעה על כל אחד מהם, אז אחד תחתיו מיותר, היה מספיק שיכתבו חמישה בקר וחמישה צאן, ישלם תחתיו, והייתי לומד שמשלם תשעה לכל אחד, למה התורה כותבת תחתיו פעמיים? אני מבין שמשלם חמישה בקר תחת השור וארבע צאן תחת השה, ולא תשעה לכל אחד. ואם כן, שור ושה שכתובים בסוף הם כן מיותרים, כי היה מספיק שיכתוב, כי יגנוב אי שור עושה וטווחו, או מחרו, חמישה בקר ישלם תחתיו וארבע צאן תחתיו. ואני לא אתעה לומר שצריך תשעה על כל אחד, כי הרי כתוב פעמיים תחתיו. עונה הגמרא, זה שכתוב פעם שנייה תחתיו, ההוא, מבעי אלה לדרשה אחרינה, צריך את זה לדרשה אחרת, דתניא. יכול היית לומר שאם הוא גנב שור שווה מנה, מהזוז, ישלם תחתיו שברים כחושים שקרובים למות שנקראים נגידין. תלמוד לומר פעם נוספת תחתיו, שמהפעם הנוספת תחתיו אנחנו לומדים שצריך לשלם שברים במקומו, בריאים, טובים, כמו מה שהוא גנב. אבל עדיין היינו סבורים שצריכים לשלם תשעה. זאת אומרת, כאילו שכתוב חמישה בקר וחמישה צאן ישלם תחתיו, דהיינו תשעה על אם הוא גנב שור או שה וטווחו או מחרו, והסיבה שכתוב עוד פעם תחתיו, זה לא בשביל להגיד לנו שחמישה על זה וארבעה על זה, לא, אלא זה בא ללמד שצריך שלם שיהיה באותו מצב כמו שהוא גנב, שיהיו בריאים וטובים כמו השור שהוא גנב. אז נמצא אם כן שהשור ושה שכתובים בסוף צריכים אותם, כדי ללמד שחמישה בקר תחת השור וארבע צאן תחת השה, ולא תשעה על כל מקרה שהוא. אז לא זה מה שמיותר, אלא מה תאמר ששור ושה שכתוב בהתחלת הפסוק, דרישא מיתר, דנכתוב רחמנא כי יגנוב איש וטווחו ומחרו, ולא כתוב מה הוא גנב, אבל אתה מבין לפי מה שהוא משלם, חמישה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה, אתה מבין שהוא גנב שור עושה, אז המילים מיותרות, מה שכתוב שור עושה בתחילת הפסוק, אבל זה לא נכון, כי כתב רחמנא הכי, אם היה כתוב ככה, ואמין, הייתי אומר, שאינו חייב לטביחה, עד הגניב טרי וטבח לו, עד שיגנוב גם שור וגם שה, ויטבח את שניהם. כי הרי בסוף הפסוק כתוב, חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השה, הייתי אומר שחייב רק אם הוא גנב את שניהם, והוא ישלם על השור זה כך וכך, ועל השה כך וכך. מתרצת הגמרא, זה לא ייתכן לברר ככה, שהוא גנב את שניהם, כי הרי כתוב כאן לשון יחיד, וטבחו כתיב לחד. שואלת הגמרא, ואימה, אולי אני אומר, אם היה כתוב כך, הייתי אומר, בסדר, טווחו כתוב לשון יחיד, אבל על מחרו, אז אולי נאמר שהוא צריך למכור את שניהם, עד הגניב תרווי הוא מזבין להו. מה, גם לגבי מחירה כתוב לשון יחיד, ומחרו כתיב לחד. זאת אומרת, כבר אפשר להבין שמדובר פה שהוא תובח או מוכר אחד מהם, ולא דווקא את שניהם. אז אם כן, משמע צריכים לכתוב בהתחלה, שור עושה. אומרת הגמרא, והימה, אם היה נכתב בלי שור ועשה בהתחלה, הייתי אומר, אבא אמינה, עד הגניב תרי, שיגנוב שני בהמות, וטווח חד, הוא מזבן חד, את אחד מהם הוא טווח, טווחו, ואת השני מחרו, וארבע צון תחת השה, וחמישה בקר תחת השור. תראה את הגמרא, זה לא ייתכן, כי הרי כתוב או מחרו כתיב, משמע, שהוא חייב, אם הוא שחט, או מחר, משמע שאם הוא רק שחט, כבר הוא מתחייב, אם הוא רק מחר, כבר הוא מתחייב, הוא לא צריך לעשות את שניהם. אז אם כן, גם אם לא היה כתוב שור ושה, בהתחלה הייתי מבין שהוא גנב או שור או שה מההמשך. אז נמצא אם כן שהמילים שור ושה שכתובים בהתחלה מיותרות? דוחה הגמרא לא. והקאתי, עדיין השור ושה שכתוב בהתחלה לא מיותרים. כי אם לא היה כתוב שור ושה ואמינה, הייתי אומר שהוא אינו חייב עד הגניב תרווי, הוא שיגנוב גם שור וגם שה, וטווח חד, הוא משייר חד, אחד מהם הוא טווח, ואת השני הוא שייר ולא עשה איתו כלום. או שהוא מזבן חד ומשייר חד, שמחר את אחד מהם ואת השני הוא שייר. ואם כן, חייב להיות שהתורה כתבה בתחילת הפסוק שור ושה, כדי ללמד שגם באופן שהוא גנב או שור או שה, בהמה אחת מהם וטווחה ומחרה, אז הוא חייב חמישה בקר תחת השור וארבע צון תחת השה. אז אם כן נמצא שלא שור ושה שכתוב בסוף מיותרים, כמו שהוכחנו בחלק הראשון של הדיון, ולא שור ושה שכתוב בהתחלה מיותרים, כמו שהוכחנו בחלק השני של הדיון, אלא לכן משלבת הגמרא ואומרת, שור של סייפה דסייפה, ושה של התחילת הפסוק דרישה, מייתר למה. תנכתוב רחמנה, היה מספיק שהתורה תכתוב, כי יגנוב איש שור וטווחו ומחרו, חמישה בקר ישלם תחתיו, וארבע צון תחת השה. ואם היה כתוב ככה, הייתי יודע שהוא חייב בגניבה וטביחה או מחירה של בהמה אחת בלבד. והייתי יודע שהוא לא חייב לשלם תשעה לכל אחד ואחד. ואם כן, שור דה סייפה וסדר אישה, למה לי? למה התורה הייתה צריכה לכתוב בסוף שור פעם נוספת, ובהתחלה שה פעם נוספת? זה... גם אם זה לא היה כתוב, היינו מבינים את מה שהתורה רוצה. אלא למה התורה בכל זאת כתבה את זה? שמע מינה, שור ושה, אין, דווקא אם הוא גנב שור או שה, הוא חייב תשלומי ארבעה וחמישה, אבל מידי אחרינה לא, אם הוא גנב שאר בהמות או שאר חפצים, אמנם הוא ישלם כפל, אבל הוא לא יצטרך לשלם תשלומי ארבעה וחמישה, ועד כאן דף סמך זין.